ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף מם א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שתי שורות מראש העמוד. הנושא שבו נפתח, כתבנו בשוליים הסבר למה קטני משנתנו, שלכאורה מיותרת, שכבר נשנית. המשנה: על אלו מומין שוחטין את הבכור, ופסולי המוקדשים נפדין עליהם. הגמרא שואלת, כמו שהזכרנו בהקדמה, תו, למה לי? למה יש צורך למשנה לומר שעל אלו מומין שוחטין את הבכור? התנא לרישא. התחלנו את הפרק שלנו על אלו מומין שוחטין את הבכור, ואז היה רצף של משניות שמתארים אותם מומין. אז מה אני מרוויח מכך שהמשנה שלנו אומרת על אלו מומין שוחטין את הבכור? הגמרא אומרת שהשאלה במקומה, אלא מה? סיפא הצטריך עלי. הצורך למשנה זה הסיפה, שמה שכתוב, מה כתוב? פסולי המוקדשים נפדים עליהם. קורבן שאדם הקדיש, אבל עם הזמן נוצר בו מום, ואנחנו מתמקדים דווקא במומים, אפשר לפדות את הקורבן בהופעת המומים האלו. הגמרא שואלת, נמי פשיטא, משחת שחטינא, מפרק ממאיה? האמרה הזאת שאפשר לפדות הקורבנות בהופעת המומים האלו, זה לכאורה פשוט. הרי אנחנו יודעים שפסולי המוקדשים, אותם קורבנות שנוצר בהם מום, אני יכול לשחוט את הבהמות האלו מחוץ לבית המקדש. אם אני יכול לשחוט אותם, ודאי שאני יכול לפדות אותם. לא רק זה, אני חייב לפדות אותם, כמובן אם לא מדובר בבכור או מעשר בהמה, חייב לפדות אותם לפני כן. אבל מה החידוש בזה שנפדים עליהם? הרי אני שוחט אותם, אני מדגיש, אני שוחט אותם מחוץ לבית המקדש. הגמרא מסבירה מה הצורך למשנתנו. אלא איידי דתנא, מאחר שראינו, למדנו בשיעור הקודם, שלושה הוסיף. ראינו שאילה הוסיף שלושה מומים, ואמרו לו החכמים בזמנו, אמרו לו, לא שמענו אלא את אלו. אנחנו לא קיבלנו מה שאתה אומר במסורת, לא שמענו אותם. אז ראינו שהחכמים חלקו על אילה שוב פעם בדף הקודם. וקטני ואתי די יחידה, וראינו בדף מם עמוד ב' עוד משניות עם שמות, דהיינו משניות שהם בעצם נראים לנו כשיטת יחיד, אז אולי לא נפסוק עם אותם. לאור כל מה שאמרנו וכעסתים לה בכלהו, בא המשנה שלנו, אין שם במשנה, זה סתם משנה, והיא אומרת לגבי כל אלו שהיה נראה לנו כשיטות יחיד, על אלו מומים שוחטין את הבכור ופסולי המוקדשים נפדין עליהם. אנחנו נלמד ביחד את רשי. רשי בשורה הרביעית מראש עמוד, וקטני ואתי דרחידה, בשום דמר ליאל, קודם בדף מם עמוד א', לא שמענו אלא את אלו הראשונים שמענו ביבנה. והדר תנא ואתה במומין שאינם סתמה, אלא יחידאי קמו אלוהו. ואז אחרי המשנה אילה ושלושת המומים שהוא הוסיף, היו משניות במם עמוד ב', כגון רבי חנינה בן אנטיגנוס ורבי חנינה בן גמליאל. וסלקה דייתך פליגי רבנן עליו, והיה מקום לחשוב שאולי החכמים חולקים, לכי הדר וסת המקול הוא על אילו מומים שוחטים וכולי. היה צורך, זה מצריך, זה מהווה צורך למשנתנו. וגם הרבינו גרשום בתחילת הפירוש שלו שורה רביעית, אנחנו נלמד ביחד, כסתם לן בכולה דהני נמי דיחידאי מתני להו, שגם על אלו המשניות שהיו שיטות יחיד שוחטים את הבכור. אני רק רוצה להבהיר שהמילה הזאת ברבנו גרשם דה, הכוונה דה אהני, דה על אלו נמי, שהם משניות עם שיטות יחיד, אנחנו פוסקים כמותם, מקבלים אותם, והם מהווים דוגמאות שהם הביאו, מהווים מומים שאפשר לשחוט בכור עליהם. המשנה, וכאן התפנית נקרא לזה מתחילת הפרק, שהזכרנו על אילו מומים שוחטים ואילו שאין שוחטים עליהם, לא במקדש ולא במדינה. כלומר, אני לא יכול להעלות אותם, מה שאנחנו עוד מעט נראה, כקורבן, אבל זה לא מום גמור. עובדה, אני לא יכול לשחוט את הבהמות הקורבנות האלו מחוץ לבית המקדש כפסולי המוקדשים רגילים. ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו דוגמאות של מצבים שאינם מום גמור וממילא לא שוחטים במדינה, מדינה שוב פעם זה מחוץ לבית המקדש, ומאידך אינו תם ולכן אי אפשר לשוחטו כקורבן בכור. נמשיך במשנה. חבר והמים שאין קבועים. אנחנו ראינו בעבר חבר ומים קבועים, פה חבר ומים שאין קבועים. וחוטין הפנימיות, אותם שיניים תוכנות שנפגמו ושנגממו, ואני מדגיש, בעבר למדנו על אותם חוטין הפנים מתי הם כן מום, אם נעקרו. אבל אם לא נעקרו, רק שנפגמו או נגממו, הם באותם שיניים תוכנות אינם נחשבים כמום. ואנחנו גם הסברנו את הדברים האלו, התופעות האלו, עם רש"י בדפים קודמים. מה ששוב פעם חשוב, מאחר שאנחנו מדברים על השיניים האחוריות, התוכנות האלו, אם רק נפגמו או נגממו שנוצר בהם נגיד סדק ברוחב השן, אבל לא נעקו, לא נראה איזושהי חסר מבחוץ. עוד, ובעל גרב, מין שכין, ובעל יבלת, ובעל חזזית, זה גם מין שכין, זקן וחולה ומזוהם, מזוהם זה מסריח, ושנבדה בעבירה ושהמית את האדם, וטומטום ואנדרוגונוס. לפי התנקמה הם בגדר ספק זכר, ספק נקבה, אז לא שוחטים אותם, לא במקדש ולא במדינה. אם אנחנו מדברים על למשל בכור, הוא רק זכר, לא נקבה, אז אנחנו בטומטום ואנדרוגינוס פשוט לא יכולים לזהות. זה לפי התנא קמא. רבי ישמעאל אומר, אין לך מום גדול מזה. הוא אומר את דברו על האנדרוגינוס. וזה אומר לנו שהוא בכור בעל מום, עם כל המשתמע מכך. אסור בעבודה ובגיזה. וחכמים אומרים אינו בכור, האנדרוגינוס לא בכור כלל, אלא נגזז ונאבד. במהלך הגמרא יש התייחסות לכל הפרטים, וכעת נתקדם לתוך הגמרא. הגמרא שואלת, וגרב לא? זה מה זה? לא נחשב מום, היינו בעל גרב, אתה אומר שעלינו אין שוחטים במדמה, זה לא מום, גם הוא, והכתיב גרב באורייתא, וחזזית, לא? והכתיב ילפת באורייתא, דתניא, גרב זה החרס, זה שכין שהוא קשה כחרס, ילפת זה חזזית המצרית. אז איך אתה אומר שהם אינם מומים בזמן שאנחנו רואים בתורה שהם מומים? ואמר ריש לקיש, למה נקרא שמה ילפת? אותו חזזית מצרית היא נקראת ילפת. למה? שמלפפת והולכת עד יום המיטה. היא דבוקה. מלפפת זה להיות דבוק. מלפפת והולך על יום המיטה. הפסוקים שהגמרא התייחסה להם בספר ויקרא פרק חב ב', אנחנו הבאנו בשוליים גם פסוק חב א', ונקרא את הפסוקים יחד. ואיש כי יקריב זבח שלמים, תמים יהיה לו רצון, כל מום לא יהיה בו, עברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת, לא תקריבו אלה לשם, וישאל לא תיתנו מהם על המזבח לשם. אז מכאן רואים ברור שאלו כן מומים גמורים. אז מה כוונת המשנה שאומרת שלא כן? הגמור אומרת, בשלמה חזזית, החזזית לא קשה, כאן חזזית, בחזזית המצרית זה מום גמור, כאן בחזזית דעלמה, זה משנתנו. רש"י מסביר, חזזית המצרית שכין שהובא על המצרים. אז אנחנו כעת בשלב הזה רואים שיש שני סוגים של חזזית, אחד חזזית המצרית ואחד חזזית רגיל דעלמה. בינתיים נתקדם בגמרא, אבל עוד מעט אנחנו נסתכל ונראה הסברים בתוך רש"י. אלא ממשיך הגמרא, גרב אגרב קשיא, כי מצד אחד המשנה שלנו אומרת שגרב לא מום גמור, ובברייתא שהובא בתחילת הגמרא גרב זה מום גמור. עונה הגמרא, גרב אגרב נמי לא קשיא. הסימון הזה, הסימון כתר, אנחנו בשוליים הבאנו תשובות ליישב סתירה בעניין גרב אם הוא מום או לא. אז אנחנו בגמרא ממשיכים, אומרים שבגרב לא קשיא, הבלח ביבש. לך איצי, יבש לא מצי. גרב הלך הוא מתרפא, לכן הוא לא מום גמור. היבש הוא לא מתרפא, לכן זה כן מום גמור. שאלה, ולך מצי, והכתיב יקחה השם בשכין מצרים, והמשך הפסוק, ובתחורים ובגרב ובחרס אשר לא תוכל להירפא, ומדכתיב ובחרס, בפסוק שקראנו, הרי גרב לך אמור. אז בפסוק שמוזכר ביחד עם חרס שהוא יבש, גרב הוא לך, וכתוב וכתיב אשר לא תוכל להירפא. אז איך אתה אומר שיש לך שהוא נרפא? לא, אלא תלתה אבו, שלושה מיני גרב. דקרה, מה שמוזכר אצל מומים גמורים בפסוק, יבש בין מבפנים בין מבחוץ. דמתניתין, המשנה שלנו שמגדירה את הגרב כפוסל מעל גבי מזרח ולא מום גמור, לך מבפנים, לך מבחוץ ומבפנים. דמצרים, הגרב שהיה במצרים, יבש מבפנים ולך מבחוץ. תכתיב ויהי שכין אבבואות פורח באדם. רק לשם דיוק העניין, מה שמוזכר פה דמצרים, הכוונה לדברים פרק חבח פסוק חבז, מה שמופיע בתוכחה, הפסוק שקראנו לפני שתי שורות, ששם כתוב יקרא השם בשכין, מצרים כתוב, ובהמשך כתוב ובתחומים ובגרב. זה הכוונה לגרב דמצרים. והמאפיין אותו הוא, כפי שאמרנו פה, יבש מפנים ואף מבחוץ, ממה שראינו במכות מצרים, שכתוב היי שכין, ואמרנו מקודם שהגרב הוא סוג של שכין, הבבואות פורח באדם. המשמעות של המילה פורח, משהו מבחוץ, וזה הכוונה שהיה לך מבחוץ, וכפי שאמרנו יבש מבפנים. והזקן והחולה והמזוהם, מנה הני מילי, שאין שוחטים אותו במקדש, תתנו רבנן, מן הצון ומן הכסבים או מן העיזים. הפסוק שמובא בעניין קורבנות כתוב עם מיעוטים, מן הצון, לא, פרט השלושת המיעוטים האלו, פרט לזקן ולחולה ולמזוהם. וצריכי, כאן הגמרא מביאה לנו צריכותה לפסול למעט שלושת הדברים האלו. לא הייתי יכול ללמוד אחד מהשני, לכן הצורך לתורה לפרט כל אחד. דאי כתב רחמנא אחד למותי זקן, הייתי ממעט רק הבהמה שהוא מוגדר כזקן, זה לא הדברי, זה לא חוזר לאיתנו. אבל חולה, זה הדברי, אימה לא, אולי זה לא פסול. ואינמי למותי חולה, זה לאו אורחי. ואם היינו אומרים מיעוט אחד, הייתי ממעט חולה, כי הוא משונה, זה לא דרכו להיות חולה, אבל זקן, היינו אורחי, אימה לא, אבל לא הייתי לומד פסול זקן מפסול חולה. והיא כתב רחמנא תרי, למותי זקן חולה, הייתי, אם הייתי ממעט אותם, דקחי שהם חלשים, אבל מזוהם, מסריח, זה לא כחיש, לא חלש, אימה לא, לא פסול. והנה מלמותי מזוהם, משום דייס, אם היינו לומדים שמאיס שמזוהם הוא פסול בגלל שהוא מאוס, אבל הני זקן וחולה ולא מאיסי, הם לא מאוסים, אימה לא, אולי לא פסולים. צריך לכן אני צריך לפרט את שלושת הפסולים האלו, כי אחר לא הייתי יכול ללמוד אחד מהשני. ושנעבדה בו עבירה וכולי, זה עניין של אדם ששכב עם הבהמה. והסברנו או פירטנו במשנה שזה פוסל את הבהמה להיות קורבן, וגם שהמית את האדם. מנה הני מילי, לתנו רבנן, מן הבהמה, שוב פעם פסוקים ויקרא פרק א', שבו לומדים מה קשה להיות קורבן, ומהמילים האלו אנחנו גם ממעטים. אז ממה שכתוב מן הבהמה, להוציא רובה ונרבה, מן הבקר להוציא את הנאבד שהשתחוו לבהמה כעובד הזרה, מן הצון להוציא את המוקצה, זה בהמה שהוקצו לצורך עבודה זרה, ומן הצון, כי כתוב בנוסף למין כתוב וב, ומן הצון להוציא את הנוגח. הגמרא שואלת, למה צריכים פסוקים למעיט את הבהמות האלו? והני בני קטלנין הוא, אדם ש בהמה שהוגה אדם, למשל נוגח, אנחנו מכירים את הסוגיה של שור הנסכל, סוקלים אותו, הוגים אותו, וגם שאר הדברים פה, בהמה שנבדה בו עבירה, הוגים, סוקלים אותו. אז פשוט, למה, לאיזה צורך בא הגזרת הכתוב למעי דבר שבלאו הכי הייתי יודע? הגמרא עונה על פי עיל אחד או על פי הבעלים. ניקח לדוגמה בהמה שהרגה את הנפש, אם היא הרגה בפני שני עדים מעידים על כך, בסדר, בהמה כזאת סוקלים אותו. אבל אם היא נגחה והרגה על פי עד אחד, או הבעלים עצמם באו והעידו על כך שבהמה שלי הרגה אדם, אז לא הוגים את הבהמה המזיקה הזאת, ובכך הם אינם בני קטלה. מה דינם לגבי קורבן? הם פסולים בכל זאת כקורבן. וטומטום ואנדרוגנס, אמרנו במשנה שהם פסולים בשלמה טומטום, במקדש לא. אני לא מביא בכל שהוא טומטום לידה ראשונה שהוולד טומטום, שאתם יודעים שטומטום איברי המין של הייצור הם מכוסים. אנדרוגנס יש בו שני מיני איברים, זכר ונקבה, אבל טומטום אני מבין שבמקדש לא, דלמה נקבה היא. אז אני לא מקריב את זה כבחור, כי בחור רק מן הזכר. רשי כותב, דילמה נקבה היא, הוא מקריבה לשם בחור, ואינו מקדישה, הוא לא מדובר פה שהוא הקדיש את זה כקורבן אחר, והיא אינה קדושה בבחורה, וכמה הייתי חולים בזאת. אתה מביא בהמה את לידה ראשונה טומטום בתור בחור, אולי זה נקבה, ואז אתה עובר על הבאת חולין בעזרה. נחזור לגמרא, אז זה אני יכול להבין. במדינה לא, דילמה זכר הוא ולט במומה, אולי זה זכר, וזה שהעבר מין מחוסה זה לא נחשב מום, ואז אני לא יכול לשחוט אותו במדינה מחוץ לבית המקדש בתור בחור במום, כי הוא לא במום. אז הטומטום אני מבין למה אומרים לא במקדש ולא במדינה, אלא אנדרוגנוס. המשנה אמרה שלא במקדש ולא במדינה, בשלמה במקדש לא. אני לא מקריב לידה ראשונה אנדרוגנוס במקדש בתור בכור דלמה נקבה אי, אלא במדינה. למה לא אפשר לשחוט כבחור בעלמום? האנדרוגנס נהי נמי דזכר הוא, בסדר, אתה רוצה להגדיר אותו כזכר, תעשה נקבות שלא חריץ לשחוט עלי. אמרנו מקודם שלאנדרוגנס יש שני איברימים. אפילו אם תגיד שיש איבר זכר, אבל הוא לא בעל, הוא לא בחור שניתן בכלל להביא אותו בבית המקדש, אלא הפוך, הוא בעל מום, כי הנקבות זה חריץ, והחריץ יהווה עבורנו מום. אז למה לא שוחטים אותו הבחור האנדרוגנס במדינה? אמר אביי, אמר קרא, בעניין החריץ להיות מום, אביי מסביר שזה דבר שקצת מוגבל, לא כל חריץ מהווה מום. מה אביי אומר? אמר קרא, בפסוקים של מומים, ואנחנו קראנו את זה מקודם, וזה מופיע אצלנו בשוליים, פסוק חבד, ובעיקר חבד, שם כתוב, עברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרה וכו'. אז שם כתוב, או חרוץ או שבור. חרוץ דומה זה שבור. מה שבור במקום עצם? כשאנחנו מדברים על שבור, מה שבור? העצם. אף חרוץ במקום עצם. וזה לא חן בעניין הנקבות, החריץ, כשמדובר באנדרוגנס. החריץ הוא לא במקום עצם. רב אמר, ולא שבור נמי, לא מצית אמרית, חרוץ במקום בשר הווה מומה. גם בלי ההקש לשבור, אין מקום לומר שחריץ במקום בשר, כמו שזה באמת יצר אנדרוגנס, שזה נחשב מום. תהי סרקא דאיתך חרוץ במקום בשר הווה מומה, שאם תחשוב שזה כן נחשב מום, מכתי, כיוון דאמר, כיוון דאמר בו, אמרנו את זה מוקדם, גרב זה חרס. מחרץ חריץ. וכתיב בנגעים. ומראהו עמוק מן האור. נגע שהוא מופיע, הוא נראה עמוק מהאור שסובב את הנגע. ומה הכוונה? בזה שאנחנו אומרים מראה הוא עמוק מן האור, כמראה חמה עמוקה מן הצי. עכשיו אנחנו נוסיף שאם חרוץ במקום בשר נחשב מום, ולכתוב רחמנה חרוץ ולא באי גרב. אם, שוב פעם, חרוץ במקום בשר זה כן נחשב מום, אז לא היה צורך לתורה בפרשת מומים לכתוב על גרב. ואמינה, ואז אני הייתי אומר, חרוץ דלא מאיס אבי מומה, גרב דמאיס לא כל שכן. נציין, וזה מובא ברבינו גרשום, שגרב הוא דבר שהוא במקום בשר. אז נחזור עוד פעם, אם חרוץ במקום בשר נחשב מום, אז למה התורה כותבת גרב כמום? מה הסיבה לחשוב שאין צורך? כי אם חרוץ במקום בשר שהוא לא מאוס נחשב מום, גרב שהוא במקום בשר והוא מאוס כל שכן שהוא מום. לכן כתב רחמנה גרב למימר, בזה שהתורה כותבת על גרב שהוא אגב מאוס והוא במקום בשר, זה אומר לי תחרוץ במקום בשר לא הווה מומה. אז עכשיו ראינו אביי ורבה מסבירים איך אפשר לדעת שחרוץ במקום בשר אינו נחשב מום, ובזה גם מסבירים למה לא מגדירים אנדרוגנס כבעל מום גמור בגלל החריץ. כי החריץ, דהיינו מקום הנקבות, נמצא דווקא במקום בשר ולא במקום עצם. כאביי לא אמר, ראינו פה רבה ואביי, אז רבה לא אמר כאביי, חרוץ דומיה דשבור, לא רמינן. את ההקש שאביי אמר, רבה לא רואה בזה דבר ש... קובע או משכנע. כרבה נמי לא אמר, אנחנו נראה פה ברבינו גרשום בסוף, וכרבה לא אמר, דהכה חרוץ דנקבות, כותב רבינו גרשום, אף אגב דמקום בשר הווה, כיוון דמינקר הווה מומה. אז אנחנו נראה עכשיו בגמרא, כרבה נמי לא אמר, דילמה הני מילי, מתי אומרים שחרוץ במקום בשר לא הווה מום? אולי זה איכה דלא מינקרה, אבל איכה דמינקר מום רע קרינה בי. אז רבה שהיה נגיד משוכנע כל מצב של חלוץ במקום בשר לא נחשב מום, מזה שהתורה מדברת או כותבת על גרב, לא כולם מסכימים עם זה. מתי אומרים חלוץ במקום בשר לא נחשב מום? זה כשהחריץ הוא לא ניכר כל כך, אבל אם הוא ניכר, כמו שראינו פה ברבינו גרשון, זה כן יחשב מום, למרות שהוא נמצא במקום בשר. יש לציין שהציטוט מום רע נמצא בדברים פרק תדבב פסוק חף א', והוספנו בשוליים את הפסוק, וכי יהיה בו מום פיסח או עיוור, כל מום רע, לא תזבחנו לשם אלוקיך. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', באי רבה, מאי טיימה דרבי ישמעי. לפני שנתקדם, נציין רק שפה בסוף עמוד א' מובא בסוגריים דיבור המתחיל שהיה לא במקום. רבי ישמעאל אומר, אין לך מום גדול מזה, והכוונה לאנדרוגנוס שמוזכר על ידי התנא קמא, שלא הסתכל עליו כמום גמור. רבי ישמעאל אומר שאין לך מום גדול מזה. על זה אנחנו רוצים לשמוע את שאלת רבה, והוספנו בשוליים בנושא שאלת רבה, מי תעמד רבי ישמעאל? תאמר לגבי אנדרוגנוס אין לך מום גדול מזה. אז נמשיך בגמרא, שוב פעם, מי תעמד רבי ישמעאל? השאלה מחולקת לשני צדדים, א' או דילמה ב', מפשט פשיטה לאנדרוגנוס בכוהו ומומו אמו, כלומר, אין כאן ספק נקבה. או דילמה, סרוקי מספקה לי, ואם תמצא לומר, כאמר, והסגנון של רבי ישמעאל זה סגנון, אם תמצא לומר. איך? מה? אם תמצא לומר בכור הוא, הרי מומו אמו. שרבי ישמעאל הוא מסופק אם הוא זכר עם נקבה, ומה שהוא אמר אין לך מום גדול מזה, הוא בצד הזה שזה אם תמצא לומר בכור הוא שהוא זכר, אז הרי מומו אמו, זה שהוא אנדרוגנוס. למאי נפקא מינה, מה זה משנה אם פשוט לרבי ישמעאל שאנדרוגנוס הוא בכור והוא בעל מום, או מטעם ספק? יש נפקא מינה, למילקה עלי משום גזעה ועבודה, אינמי למטפה לכהן. אם אתה אומר שפשוט שהוא בכור עם מום, אז אם הוא יגזוז אותו או יעבוד איתו, הוא עובר עליו בתורה ויקבל מלכות. אבל אם אתה אומר שרבי ישמעאל בא מעמדת ספק, ומה שהוא אמר במשנה הוא רק אם תמצא לומר שהוא זכר, אז אין מלכות על ספק. עוד נפקא מינה, שאם יש חיוב לתת אותו לכהן, כידוע בכור בעל מום נותנים אותו לכהן, כמו בכור תם, רק שבכור תם הכהן מקריב אותו כקורבן, ובכור בעל מום הכהן ישחט ויאכל אותו בעצמו איפה שהוא גר. אבל אם אתה אומר שאותו אנדרוגנוס לפי רבי ישמעאל הוא ספק, הוא בכור מספק, כלומר אם תמצא לומר שהוא זכר והוא בעל מום, אני לא חייב לתת אותו לכהן. הכהן צריך להוכיח שזה באמת זכר עם מום, להוכיח שאין כאן ספק. אבל כל זמן שהוא לא יכול להוכיח שאין כאן ספק, יש הכלל המוציא מחברו עליו הראיה. רש"י כותב בשורה ראשונה בקצרות, אינה מלמד ולכהן, אם בכור הוא נודע לכהן ואוכלו במום זה, ואם ספק הוא, אוכלו ישראל במום זה כדין ספק בכור הנאכל במומו לבעלים. דם הוציא מחברו על עברה בר הכהן להוציא אותו מהישראל, צריך להביא ראיה שאין כאן ספק נקבה. אז השאלה נשאלת כאן, רואים את המשולשים אצלנו בגמרות המסומנות, הם ניסיונות להשיב על שאלת רבה. תשמע, רבי אלי אומר משום רבי ישמעאל, כאן כבכבנו רבי ישמעאל, זה המוקד, הוא המוקד של הדיון. אנדרוגנוס בכור הוא ומומו אמו, שמע מינה מפשט פשיט עלי. הנה המקור הזה נשמע כבא מעמדה של ודאות שאנדרוגנוס הוא ודאי בכור, רק שהוא בעל מום. הגמרא דוחה ודילמה אם תמצא לומר, כמה אולי הסגנון פה לא כמו שחשבנו שזה מצד או מכיוון פשטות, אלא דווקא אם תמצא לומר. ורשי כותב ודילמה אם תמצא לומר, כמה, כלומר אם בכור הוא הרי מומו אמו, זה אבל אולי זה נקבה, אז אם כן לא בגדר בכור בכלל, אבל אם בכור הוא אז הוא עם מום. שוב פעם, אין כאן הוכחה שרבי ישמעאל אמר את דברו מצד פשטות וודאות. תא שמע, אנחנו מביאים פה מקור זכר מפסוק בויקרא פרק א' שמדבר בעניין קורבן עולה שאדם מביא מן הבקר. אז כתוב שמה בקורבן עולה הוא צריך להיות זכר ולא נקבה. כשהוא אומר למטה בעולת צון, אדם מביא קורבן עולה מצון, זכר, שאין תלמוד לומר, אין צורך למעט עוד פעם נקבה. מה תלמוד לומר? אז למה התורה כותבת בעולת צון זכר? להוציא טומטום ואנדרוגנוס, ולמעט שלא תביא טומטום ואנדרוגנוס. מי התנה שעומד מאחורי המקור הזה? אי למה תנה קמה של מה? של משנתנו. איך התנה קמה של משנתנו הגדיר את האנדרוגנוס? ספק. אז אין צורך לפסוק להוציא ספק. אי למה תנה קמה, והפסים הכפולים הם פשוט שלבים, כמו שכתבנו בשוליים, שלבים להסביר מני מי הוא התנה של המקור זכר ולא נקבה, ובכך לפשוט שאלת רבה. אז אי למה חוזרים לגמרא, אי למה תנה קמה ספקה הוא, אנדרוגנוס מוגדר אצלו כספק, וכאן קוראים בתמיהה והתקרא למותי ספקה, אין ספק כמה שמיה. פסוק לא בא למעט כאילו להגיד לנו אל תביא ספק, זה כאילו יש איזה ספק בשמיים ואל תביא אותו. אין ספק בשמיים, הקדוש ברוך הוא כתב את התורה, הכתיב את התורה, לא בא למעיד ספק, אלא רבנן בתראי, אולי התנא שעומד מאחורי המקור הזה, רבנן בתראי, כלומר רבנן האחרונים שהיו במשנתנו, שהגדיר את האנדרוגנוס כבריאה בפני עצמו. הם אמרו אפשר לגזוז ולעבוד עם בכור אנדרוגנוס, כלומר הוא לא בכור בכלל. אז הגמרא אומרת מחד קרא טייפוק, אם אנחנו באים למעט אנדרוגנוס, אז היה מספיק לכתוב זכר פעם אחת. לפני כמה שעות ראינו בסוגיית עולת בקר, תורה משתמשת במילה זכר פעם שנייה כדי להוציא האנדרוגנוס, אבל לפי אותם רבנן בתראי שבעניין בכור מיעטו אנדרוגנוס, אז היה מספיק לכתוב פה בעולת בקורבן עולה במילה זכר פעם אחת, כי דהגה בי בכור חד זכר הוא דכתיב, וכה ממתינן כולו מיני, ומתאים את כולם, הנקבה, הטומטום, האנדרוגנוס מזכר אחד, שכותבים אותו פעם אחת. אז המקור הזה לא לפי אותם רבנן בתראי. היא במקור שלנו בניין העולה, עד שכותבים זכר פעם שנייה, רק אז ממעטים את האנדרוגנס. אלא פשיטה רבי ישמעאל היא. המקור שקראנו מקודם, דרך זכר שנכתב פעם שנייה בא למעט אנדרוגנס, זה אליבא דרבי ישמעאל. לפי רבי ישמעאל אנחנו יודעים שהוא מוגדר כבעל מום, בחור בעל מום, וממילא מה שראינו והסברנו במשנה שהוא אסור בגיזה ועבודה. הוא אמר במשנה אין לך מום גדול מזה. עכשיו השאלה, מה הצורך בעולה לכתוב זכר פעמיים כדי להוציא את האנדרוגנס? אז רש"י מסביר, והוא נמצא בשורה שלישית מתחת לגמרא, באמצע שורה, ומזכר כמה לא נפקא לן. זה שהתורה כותבת אצל עולת בקר, המילה זכר, לא היינו יודעים אלא למעוטי מקידושה, שלא מקריבים את הזכר, כי הוא לא, סליחה, מזכר היינו לומדים שלא מקריבים את האנדרוגנס, אבל לא הייתי מתיר גיזה ועבודה. דה גבי בחור כתיב חד זכר, ולא ממית לרבי ישמעאל מגיזה, דלא שרי אלא משום מום לשחט. אז מכתיבת זכר פעם אחת, מה אנחנו יודעים בשיטת רבי ישמעאל? מזה שכותבים, שהתורה כותבת זכר פעם אחת, סך הכל זה אומר לי הוא עדיין אסור בגיזה, כדין בחור בעל מום. לכן היה צורך לתורה לכתוב בעולה זכר פעם שנייה, ללמד שאין בו שום קדושה. מה שהסברנו עכשיו בדקות האחרונות הם, נגיד, נגדיר אותם כפרטים, אבל בגדול אנחנו רואים שרבי ישמעאל הוא התנה בינתיים, הוא התנה שעומד מאחורי המקור של עולה, ובזה שהתורה כותבת זכר אומנם פעם שנייה, אנחנו ממעטים אנדרוגנס. מה זה אומר בשיטת רבי ישמעאל לגבי אנדרוגנס? ממשיך הגמרא, והיא המדביש למה רבי ישמעאל מפשט פשיטה לי שאנדרוגנס הוא בחור, הוא זכר אבל בעל מום, היינו דאיצטר קלמותי. אז לכן יש צורך לפסוק לבוא למעט, אל תביא בבית המקדש בחור שהוא אנדרוגנס, וההגדרה שלו בוודאות זכר אבל בעל מום. אלא היא מספקה לי שעמדת רבי ישמעאל לגבי בחור אנדרוגנס הוא מטעם זה שהוא אומר שהוא בחור בעל מום, הוא זכר בעל מום מצד ספק, כלומר אולי זה נקבה ואולי זה זכר, ואם זה זכר אז תדע, הוא בחור בעל מום, יצטר אקרא למותי ספקה, כמו שהסברנו מקודם. לא משתמשים בפסוקים, פסוקים לא באים למעט מצב של ספק. אז עד כאן ההוכחה, התשמע השני, להראות שעמדת רבי ישמעאל בזה שהוא ממעט אנדרוגנס על פי פסוק מראה שאין רבי ישמעאל ספק, אלא הוא בכל, דיינו, בכל זכר, ודאי, רק שהוא בעל מום. אבל הגמרא דוחה, לעולם רבנן ואתראי. התנא שעומד מאחורי המקור שדיבר על עולה, שם כתוב זכר וממעטים אנדרוגנוס, זה כן אליבא דרבנן באתראי. למה ליאי, למה מוקדם יותר דחינו את זה? אם זה אליבא דרבנן באתראי, לא צריכים לכתוב, לא צריך התורה לכתוב זכר פעמיים כדי להגיע למיעוט, למעט אנדרוגנוס. הרבנן באתראי, ראינו עמדתם בבחור, ושם בבחור כתוב זכר רק פעם אחת כביכול, אז ממעטים אנדרוגנוס, אז גם אצל עולת בקר תכתוב זכר פעם אחת ונמעט אנדרוגנוס. אז הגמרא מסבירה, וגבי בכל נמי תרתי קראי כתיב זכר, הזכר והזכרים. בדברים פרק ט"ו פסוק י"ט כתוב הזכר, ובשמות פרק י"ג פסוק י"ב כתוב הזכרים. אז הרבן באתראי, אפילו בבכור, גם בבכור מיעטו את האנדרוגנוס בזה שכתוב פעמיים זכר, אז זה מתאים למה שכתוב אצל עולת קורבן עולה, פעמיים לכתוב זכר כדי למעט את האנדרוגנוס. אז אין כאן הוכחה או מקור שבו רואים שיטת רבי ישמעאל. עד כאן שיעורנו להיום.